התוכנית. היום אנחנו נדבר על נושא חם מאוד, בוער מאוד, לא פחות מהנושא שדיברתי עליו בשבוע שעבר. אנחנו נדבר על חיסונים, חיסון הקורונה, אני לא מתעסקת בשום חיסון אחר, בטח שלא בחיסונים שאנחנו מכירים מזה שנים רבות, חיסונים שהוא מוכחים, חיסונים שאנחנו כבר מכירים אותם מזה עשרות שנים, ויודעים שהם יחסית בטוחים. אז אני באמת פה היום כדי לחקור ביחד איתכם, לא מביאה שום דעה אישית, אלא חוקרת בשבילכם ולמענכם ואיתכם ביחד. נדבר היום על, על מדע בדיוני, כל מה שחשבנו שקיים רק בסרטים, מסתבר שלא ממש. נדבר על שבבים, ניסויים בבני אדם, DNA מהונדס גנטית, כל הדברים שאנו אולי עתידים כנראה להתקל בהם בעתיד הלא רחוק. אני שוב מדגישה, לא מביעה דעה אישית, אלא פועלת אך ורק כצינור להעברת מידע. אני לא רופאה, לא אפידמיולוגית. אני חוקרת, חוקרת האמת, בדיוק כמו רבים מכם, וחוקרת את זה ביחד איתכם, אבל אני כן אביא כאן היום דעות של מומחים שונים, רבים ומגוונים בנושא. אז בואו ונתחיל. אוקיי, חזרנו. אז ככה, שוב, חיסונים, כן או לא, בעולם מתקיים היום מרוץ למציאת חיסון קורונה, כפי שכולנו יודעים. אנחנו נדבר על השלבים בפיתוח החיסון, אילו סוגי חיסונים בעצם קיימים, צריך להבין בכלל מה זה חיסון לפני שאנחנו בכלל נכנסים לחיסון לקורונה, למה בעצם צריך כל כך הרבה זמן כדי לפתח חיסון, כמה זמן צריך לחכות עד שהחיסון יהיה של הקורונה. אנחנו יודעים היום שיצרנית התרופות הבריטית אסטר זניקה חתמה ממש לא מזמן על חוזה ממשלות אירופה להספקה של מיליוני, מאות מיליוני מנות של חיסון פוטנציאלי נגד הקורונה. אנחנו יודעים היום שהעולם מנסה לפחות 170 דרכים לפיתוח חיסון לקורונה. אנחנו גם יודעים עובדה שסותרת את כל הדבר הזה, וזה שלביל גייטס ולחברות הבת שלו כבר יש פטנט רשום על החיסון של הקורונה ועל הקורונה עצמה מלפני כמה שנים. אז משהו פה קצת לא מסתדר, איך כל העולם בעצם יוצא למרוץ, ואפילו ביל גייטס מממן את המרוץ הזה, כשבעצם החיסון עצמו כבר מוכן ומחכה. שוב, רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו כל יום מגלים עוד ועוד ועוד עובדות. מה בנוגע לישראל? העולם, כפי שאמרתי, מנסה 170 דרכים לפיתוח חיסון הקורונה, וישראל דווקא מהמרת על מודרנה, חברת מודרנה, למי שלא יודע, היא חברת בת של ביל גייטס, ועל פי פרסום באתר הרכש הממשלתי שלנו, היקף ההתקשרות עם חברת מודרנה של ביל גייטס הוא כרבע מיליארד שקל. מדובר בהימור מאוד מאוד גדול, בין היתר בגלל שמעולם לא אושר חיסון מסוג כזה. ואנחנו נדבר עכשיו באמת על מה זה אומר חיסון, וננסה להבין את הדבר הזה לעומק. מה זה בעצם חיסון? חיסון, כדי להבין כיצד פועל חיסון אנחנו, או נגד מחלה, צריך להבין קודם כל איך מתגונן הגוף באופן טבעי בפני מחלות. באופן כללי, כשאנחנו נחשפים לאיזשהו מזהם, אנטיגן, חיידק, נגיף, הגוף שלנו למעשה נכנס לאיזשהו מוד של פעולה של לוחמה, ומגייס את כל המערכת החיסונית שלנו ובין היתר, וככה מייצר נוגדנים שתפקידם לנטרל ולהרוג את המזהם הפולש או לאכול אותו. התהליך הוא נמשך בין כמה ימים לשבועיים מהרגע שאנחנו נחשפים לאותו גורם. ובמקביל, בגוף נוצר איזשהו תהליך מדהים, שנקרא זיכרון חיסוני. זיכרון חיסוני כלפי אותו מזהם. הגוף שלנו בעצם זוכר את המזהם הזה, הוא ממש מקודד את המידע הגנטי של אותו מזהם, ובחשיפה החוזרת של אותו מזהם, מערכת החיסונית שלנו, אם היא באמת אפקטיבית וחזקה, אנחנו מוכנים לקראת החיסון הזה, ובעצם המערכת החיסונית שלנו מזנקת ומיידית מחסלת אותו. אז מחלה או שהיא תהיה קלה, או שאנחנו פשוט אפילו לא נגיע לשלב המחלה. אז במתן חיסון, אנחנו למעשה מחכים את התהליך הטבעי הזה שקורה בגוף אצלנו. באמצעות החיסון אנחנו מחדירים לגוף את אותו אנטיגן, שהוא בעצם האורגניזם שמחולל את אותה מחלה, ולפעמים אנחנו מחדירים אותו בשלמותו, לפעמים חלקים ממנו, באופן כזה שזה מאפשר לגוף לייצר את אותם נוגדנים מבלי לחלות במחלה עצמה. ככה זה על פני השטח, זה לא אומר שבמציאות זה מה שקורה. בדומה לאותה התחסנות טבעית שיש לנו במנגנון הטבעי שלנו, גם חיסון בעצם מעניק איזשהו זיכרון חיסוני והגנה ארוכת טווח לגוף, בדיוק כפי שהמנגנון הטבעי שלנו. וזה למעשה חיסון פעיל, שאנחנו בעצם מדרבנים, אנחנו מדרבנים את הגוף לייצר את אותם נוגדנים שהוא היה מייצר באופן טבעי. אנחנו כאילו סוג של קופים עליו לעשות את הפעולה הזאת, הפעולה הטבעית הזאת, אבל בצורה מלאכותית. נדבר על מה זה בעצם חיסון סביל ומה זה חיסון פעיל. חיסון סביל זה בעצם אנחנו נותנים לתוך, מזריקים לתוך הגוף נוגדנים מוכנים. זה מתאים למצבים מאוד מאוד ספציפיים, שאין זמן להמתין לגוף שייצר את הנוגדנים, למשל אחרי חשיפה לבאמת אנטיגן או חיידק שהוא מאוד מאוד אלים ומסוכן, כמו כלבת או כל דבר שהוא מהיר ומסוכן. ואז כשלא ניתן לנו לתת את החיסון הפעיל, או כמו למשל לנשים הרות, או לנשים שמדוכאי חיסון, שנחשפו למחלות קשות, חיסון סביל לא מייצר זיכרון חיסוני, ובעצם כן מייצר את הפייט הזה של מערכת החיסון שלנו, אבל ההגנה היא קצרת טווח, אבל הוא מיידי, אוקיי? עכשיו, בואו נדבר על סוגי החיסונים שבעצם נמצאים כיום כפי שאנחנו יודעים עליהם. יש לנו חיסון חי מוחלש, שזה חיסון שמכיל את האורגניזם שמחולל את המחלה, שנגדה אנחנו מחסנים איזשהו נגיף או חיידק שעבר החלשה. הוא עדיין חי, אבל הוא חלש. והוא בעצם הכי קרוב לחיקוי של המנגנון הטבעי שלנו, החיסון הספציפי הזה של החי מוחלש. והוא יעיל, יעיל יחסית מאוד, וגם נותן לנו הגנה לטווח הארוך. אבל הוא כן, החיסרון של אותו חיסון זה שהוא עלול לגרום למחלה, למחלה עצמה. אנחנו מקבלים את הנגיף המוחלש, והאם הגוף לא מספיק חזק, אנחנו יכולים לחטוף את זה. אני יכולה להגיד לכם שהשפעת הכי קשה שקיבלתי בימי חיי, ואני ברוך השם לא חליתי בהרבה שפעות עד כה, לעינרה מה שנקרא, היה אחרי שקיבלתי חיסון לפני איזה 8 שנים נגד שפעת, ואני לא יודעת מה שמו שם, איזה סוגים של נגיפי שפעת, אבל אני חטפתי את הכל לדעתי. זו הייתה השפעת הכי קשה שחטפתי בימי חיי, ומאז אני בכל אופן באופן אישי לא מתחסנת. אז אמרנו שהחיסון המוחלש, החי המוחלש, הוא עלול לגרום למחלה, אבל קלה בדרך כלל מהמחלה הטבעית, אבל עדיין חיסון כזה אנחנו לא נותנים אותו לנשים הרות ולמי שמערכת חיסון מוחלשת. דבר נוסף, יש לנו חיסון שהוא הנגיף, שהוא מומת, חיסון מומת, שזה בעצם מכיל את המחולל של המחלה, אבל שהוא כבר הומת, אז הוא לא מסוגל יותר להתרבות וגם לא לגרום למחלה, וזה חיסון שהוא יחסית בטוח לנשים הרות ולמדוכאי חיסון. יש לנו את החיסונים נגד חלקי אורגניזם, מדובר בחלקים מאורגניזם שמחולל המחלה, שהופקו בשיטות של הנדסה גנטית, או מוצאו מאורגניזם לאחר שהוא הומת, וחיסונים כאלה בעצם מכילים למעשה רק איזשהו רכיב מסוים מהאורגניזם עצמו, שנגדו מכוון החיסון, איזושהי מעטפת שלו, או חלבון מסוים שלו. אנחנו יודעים שככה בעצם החיסון נגד פטיטיס בי, נגד צהבת בי. יש לנו גם חיסון שנקרא טוקסואיד, שזה בעצם חיסון שלא לא מכוון נגד מחולל המחלה, האורגניזם עצמו, אלא נגד הרעלן שאותו אורגניזם מייצר בתוך הגוף שלנו, כי הרי כל פתוגן או אורגניזם שנכנס לתוך הגוף, באיזשהו שלב מפריש איזשהו רעלן מסוים שגורם לתאים להגיב בהתאם, ובעצם הטוקסואיד הזה הוא פועל לא נגד המחולל של המחלה, אלא נגד הרעלן שהוא מייצר ושגורם למחלה. כמו למשל חיסון נגד טטנוס. יש גם את חיסון ה-DNA. זו טכניקה שלא הייתה בשימוש באופן שגרתי, ואני פותחת פה סוגריים, כי אנחנו עוד נדבר על חיסון ה-DNA הזה, כי הוא חלק מהחיסון של הקורונה שלנו. ואני שוב חוזרת ואומרת שהוא לא, הטכניקה עדיין לא נוסתה, לא ניסו אותה בעולם בצורה שגרתית. בעצם החיסון הזה לא מכיל את האנטיגן, אלא את החומר הגנטי שמקודד ליצירת האנטיגן. אנחנו מדברים פה על גנטיקה, אנחנו מדברים פה על DNA, והזרקה של חיסון כזה גורמת לגוף בעצמו לייצר את האנטיגן, עם ההוראות של ה-DNA שהוא מקבל ביחד איתו. והתוצאה היא אמורה להיות תוצאה דומה, של בעצם שמערכת החיסון שוב נחשפת לאנטיגן שהיא מייצרת בעצמה, על פי הוראות ההפעלה של ה-DNA שלו, ומייצרת גם נוגדנים לניטרול שלו. מצד אחד, זה חיסון שלכאורה יכול להישמע בטוח, כי הוא לא מכין אורגניזם חי, שמסוגל להתרבות ולחולל מחלות בתוך הגוף. מצד שני, מה אנחנו יודעים? אם אנחנו בעצם נותנים הוראות של DNA של אנטיגן מסוים, מחדירים אותו לתוך הגוף, מה אנחנו יודעים? איך הגוף שלנו, מה הגוף שלנו יעשה איתו למעשה? מה, זה סוג של פרנקנשטיין. אנחנו לא יודעים לאן הדבר הזה יכול ללכת. ניתן אגב להפיק את החיסון הספציפי הזה בחמויות גדולות. ולכן הוא מתאים לשימוש בעת התפרצויות כלל עולמיות, ושוב אני חוזרת לקורונה שלנו. צורה נוספת של חיסון, יש לנו חיסון באמצעות נגף, באמצעות נגיף שהוא נשא, viral vector זה נקרא, ובטכניקה הזאת אנחנו בעצם מחדירים לגוף נגיף שקיים ולא מסוכן לאדם, ושבעצם הונדס גנטית, הונדס כך שיגרום לתאי הגוף המאחסן לייצר חלבון. פה אנחנו מדברים על חלבון, חלבון מאוד מאוד מסוים של הנגיף שנגדו מכוון החיסון. אנחנו יודעים היום לבודד את הנגיף עצמו ואת החלבון שמייצר את ההרס בתוך המבנה הגנטי שלו. אז התוצאה, הגוף בעצם מייצר את החלבון, את אותו חלבון שהאנטיגן רגיש אליו, ובעצם זה מה שהורס אותו. אז מה השלבים? מה השלבים בפיתוח החיסון? בשלבים הראשונים מתקיימת, בדרך כלל מתקיימים במעבדות מחקר, אנחנו בוחרים את האנטיגן שמתאים, ואיזה טכנולוגיה אנחנו מחליטים שיפיק את החיסון, האם אנחנו מגדלים את האורגניזם בעצמו, אם זה למשל כמו חיסון חי או מוחלש, אז אנחנו מגדלים את האורגניזם. או שאנחנו בוחרים את הטכנולוגיה של הנדסה הגנטית, או מבוססי DNA, אחרי הפקת האנטיגן אנחנו מרכיבים את החיסון, ולאחר מכן בודקים את הבטיחות שלו והיעילות שלו, בדרך כלל בחיות מעבדה, ורק לאחר מכן מגיע השלב שבו מחסנים ובודקים, יותר נכון, בודקים את החיסון בבני אדם. בדרך כלל תהליך שכזה של פיתוח ראשוני, אני עוד לא מדברת על כלל הניסויים שצריך לעשות בחיסון, נמשך בין שנה לחמש שנים, חמש שנים בדרך כלל אפילו, זה המקובל. כשאנחנו מדברים על ממש לנסות את כל הסנריומים ולדעת שהחיסון הזה באמת בטוח וניסינו את כל הסוגים, אנחנו מדברים על 10 שנים, כן? 10 שנים. כשאנחנו מבינים שעם הקורונה, אנחנו שוב, מגפה או לא מגפה, לא נתווכח על הנושא הזה, אין לנו זמן, לא קיים כרגע את ה... לא קיים, אין לנו את החמש שנים, אין לנו 10 שנים כדי באמת לבדוק את היעילות ולבדוק את הסכנות שתמונות בחיסון מסוג שכזה. ופה אנחנו נכנסים לאזור מסוכן, אזור מאוד מאוד מסוכן. השלבים של פיתוח החיסון הם רגולטורים, והמטרה שלהם זה, כמו שאמרתי, להבטיח את הבטיחות והיעילות של החיסון באוכלוסייה. ויש כל מיני פאזות, יש כמה פאזות מחקר הכרחיות שבלעדיהן החיסון בעצם אמור לא להיות מאושר לשימוש. ופה אני רוצה רגע לומר לכם שלפי מיטב ידיעתי בארץ שלנו תחת תקנות החירום, אושר... אושר, בעצם אנחנו אישרנו לאשר חיסון ללא ועדה וללא הפאזות מחקר ההכרחיות בגלל בעצם המגפה. זה חלק מאותם אישורים של תקנות החירום שעברו ממש לא מזמן מתחת לאפנו. זאת אומרת, מבחינת הממשלה שלנו, במצב של מגפה, אנחנו לא צריכים לעבור את כל הפאזות של המחקר, ואפשר לאשר את החיסון ברמה הראשונית שלו והארצית שלו בצורה לא מבוקרת, כביכול. אז מה זה הפאזות האלה? בפאזה אחת בעצם מנסים את החיסון על כמה עשרות מתנדבים בריאים ובודקים את הבטיחות של החיסון, רואים תופעות לוואי, מה המינון הרצוי, רושמים הכל. פאזה שנייה בעצם מנסים את החיסון על מאות מתנדבים וגם בשלב הזה מחפשים תופעות לוואי ומידע. ואיך מערכת החיסון של המתחסנים מגיבה על הדבר הזה והיעילות של החיסון נבדקת. ולא רק ברמת ייצור הנוגדנים, אלא ברמה הקלינית. האם הוא באמת מעניק את ההגנה שלשמה הוא נוצר? האם יש מינון יעיל יותר? וכמה אנחנו צריכים לתת מנות מהחיסון הזה? בפאזה השלישית אנחנו מנסים את החיסון על מאות אלפי מתחסנים, בהסתמך על המידע שהתקבל בפאזה 2, ונבדקת שוב בטיחות החיסון. שוב, את כל מה שאני קוראת עכשיו, אני קוראת מאתר ממשלתי, מאתר של חברת כללית, בנוגע לחיסונים, ובעצם זה לא מידע שאני הבאתי לא משלי בכל אופן, זה דברים שנמצאים ברשת, אתם יכולים לקרוא אותם בעצמכם. ובפאזה השלישית נבדקת פעם נוספת יעילות החיסון, ומשווים בין התגובות של מי שחוסן לבין התגובות של מי שלא חוסן, ובעקבות החשיפה למחלה. בשלב הזה נעשה לרוב בכמה מדינות, ונמשך כמה שנים הפאזה השלישית. כמה שנים. וככל שהמחלה שנגדה אנחנו מתחסנים נדירה יותר, ככה אנחנו בעצם נזקקים לזמן רב יותר כדי לקבל תוצאות, ובעצם אנחנו צריכים להמתין זמן רב יותר עד שאנחנו משיגים את החשיפה המספקת למחלה ולדעת מה התוצאות ארוכות הטווח. ועכשיו יש לנו את פאזה 4, שזה בעצם השלב של אחר הפתת החיסון באופן שגרתי לאוכלוסייה. בשלב הזה המטרה היא להעריך את התופעות הלוואי הכלליות, ארוכות הטווח של החיסון, וכן להעריך את השפעת החיסון ואת יעילותו לאורך שנים. עכשיו, חשוב לי להדגיש ששיעור קטן בלבד מכלל החיסונים שבפיתוח עובר את כל השלבים ומצליח להגיע לפאזה 4, אבל מבחינת הפרוטוקול, אלו השלבים שחיסון בטוח אמור לעבור. אנחנו מבינים שעם עניין הקורונה הוא לא יגיע אפילו לפאזה 2. אני לא בטוחה שאפילו, אני חושבת שבפאזה הראשונה הוא כבר יצא לשימוש. אז כל השלבים האלה בעצם מתייחסים לשגרה, אבל כשאנחנו מתעסקים במגפה, כפי שאמרתי, שמסכנת כביכול מיליוני בני אדם, אנחנו מחישים את אותם שלבי רגולציה, ובעצם מסתמכים על יד הקדום שהופק מפיתוח חיסונים נגד נגיפים דומים, ומנסים להפיק את המסקנות ובעצם לאשר את החיסון. אז באיזה שלב נמצא כעת החיסון לקורונה? אנחנו כרגע יודעים שהרצף הגנטי של הנגיף, של נגיף הקורונה, שכרגע מחולל את המהפכה, את המגפה הנוכחית, זוהה יחסית בשלב מוקדם, כבר בתחילת ההתפרצות, מה שבעצם מאפשר לנו את השימוש בטכניקה של הנדסה גנטית. ויש היום יותר מ-100 חיסונים בשלבי פיתוח שונים, רובם בארצות הברית, רובם תחת ידיו, של ביל גייטס, יש כמה באירופה, יש גם קצת בסין, והחיסונים האלה שוב עדיין בשלב פיתוח במעבדות, למרות שאנחנו יודעים שמבחינת ביל גייטס ומודרנה יש כבר פטנט רשום, ולא מהיום, אפילו לפני שהקורונה התפרצה. קצת מוזר. אז עובדה מעניינת נוספת, זה שבמקרה, במקרה, אוקיי? חודש לפני שהקורונה הגיעה לארץ, כשביבי עוד קרא לזה שטויות, אושר בדיון חירום, בדגש על חירום, הקמת מפעל חיסונים בארץ. אוקיי? אני רוצה רגע להראות לכם את הידיעה הזאת, רק דקה. הסתכלו, זה נמצא כאן עכשיו איתי. אושר בדיון החירום מפעל חיסונים שיוקם בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום דיון רב משתתפים הכולל שרי ממשלה, מנכלי משרדים וכל גורמי המטה הרלוונטיים לדיון הערכות לאומית והתמודדות עם נגיף הקורונה. בדיון ראש הממשלה אישר את בקשתו של שר הבריאות יעקב ליצמן להקמת מפעל חיסונים בארץ. לפני כחודש פרסמנו את דבר הפנייה של ליצמן לראש הממשלה להקמת המפעל, ואני שוב חוזרת ומראה לכם שזה פורסם בשני לשני 2020. זאת אומרת, חודש לפני שהתפרצה הקורונה, אז אנחנו כבר בעצם יודעים שבמדינה שלנו הוקם out of the blue מפעל חיסונים. מה שמעורר בהחלט תהיות, האם המגפה הזאת ידוע לה מראש, חזו אותה מראש, תחליטו בעצמכם. אני רוצה להראות לכם עכשיו איזשהו סרטון, לא פשוט לצפייה, אני כבר אומרת לכם, של דוקטור ג'ודי מייקוביץ' המדהימה לדעתי, שהיא חוקרת ומדענית, והיא אומרת משהו שצריך לשים לנו וואחד תמרורי הזרה כעולם לגבי החיסון. היא אומרת שלפחות 50 מיליון אמריקאים ימותו אם יהיה חיסון עכשיו של הקורונה. היא אומרת שהחיסון לא נוסע בביטחה, לפחות צריך 5 שנים, כפי שכרגע אמרתי לכם. בואו נראה רגע אותה מדברת. סרטון חשוב, לדעתי.
Dr. Fauci, Bill Gates, they're pushing this mandated vaccine. What would happen if they were successful in this current vaccine schedule and in mandating it?
If they were successful in mandating it for everyone, at least 50 million Americans would die. Probably from the first dose.
That is incredible. And they know this. You're saying that they know this.
They know this. Because those are the contaminant, those are the vaccine injured. 50 million Americans have the gamma retroviruses we discovered that were coming through vaccines in a contaminated blood supply. And these are the clinical symptoms we're seeing. And so they are going to bury the evidence and kill the victims, you know, and call it COVID-19. This is what, you know, I'm trying to say. They know this. And that's why he's in such a hurry to do it. Once it's in there, you can't get it out of there. And these are the victims. These are our military. These are our first responders. These are our lab workers and our healthcare workers. They will be the first victims. Oh. And
I mean, this is criminal. This is
it is criminal. There are 100 vaccines on the schedule and 110 planned, and never have they been tested together. And when they combine them, they combine the contaminants. They add more contaminants because, for instance, there's a vaccine called Twinrix, hepatitis A and hepatitis B. They don't develop them together, which is the right way to purify. They just make one, make the other, and throw the whole gamish in you. They never look at what the interactions are. They don't, never do we consider the blood pressure medicine and all the other medicines that the elderly are on. No elderly person should ever get a vaccine of any kind. In fact, nobody should get a vaccine of any kind if they want to be healthy in this country. And that's what I hope President Trump will just, a 5-year moratorium on all vaccines until the vax, unvax study, till every safety test is done, everything. And that'll take a lot longer than 5 years. And you know what we'll get? We'll get healthy kids. We'll get our lives back. We'll realize that, you know, we're not. Healthy people don't make people sick.
שימו לב למה שהיא אומרת, המשפט שהכי הכי הכי קפץ לי, שהיא אומרת, מעבר לעניין של 50 מיליון אמריקאים, אלוהים שמור, ימותו אם החיסון הזה יינתן, היא אומרת, once you have it in, you can take it out. ברגע שהחיסון הזה נמצא בפנים, הוא זרק, אי אפשר להוציא אותו, הרעלה נמצא שם, and you can never know מה יקרה אחר כך. בואו נדבר קצת על החיסון עם ה-DNA הסינתטי, שאנחנו בעצם מבינים שהולך להיות בחיסון הקורונה. יש כבר שאומרים שהחיסון הזה יהפוך אותנו לאורגניזם סינתטי, זן חדש של בני אדם. נשמע כמו תסריט של מדע בדיוני, עזוי, אפוקליפטי, אבל חברים, זה כאן, זה לא מדע בדיוני, זה מדע. לשם אנחנו הולכים. המדע בעצם סוג של מחליט שהוא אלוהים, וה-DNA הביולוגי שמרכיב את צורות החיים מיושן, כנראה, בשביל המדע שלנו, ורוצים להזריק בעצם את ה-DNA הסינתטי, שלא היה מעולם חלק מאותן צורות חיים בעולם עד כה. החיסון שאנחנו מדברים עליו עם ה-DNA הסינתטי, שבעצם ביל גייטס כרגע, החיסון נמצא במתחתו, נקרא INO-4800. תזכרו, INO-4800, והחיסון הזה בעצם משתמש באיזשהו זרם חשמלי חלש. זה מין סוג כזה של, זה לא מחט רגילה, אלא זה משהו שבעצם הם מזריקים אותו וזה נותן זרם חשמלי, והוא גם משתמש ב-DNA הסינתטי. ולמה בעצם יש לו את הזרם החשמלי? כי הזרם החשמלי אמור בעצם לפתוח את הרקמות, לתת מכה כזאת של חשמל, לפתוח את הרקמות כדי להכניס את הרעלן טוב יותר. ויש איזשהו מאמר שמדבר על ה-DNA הסינתטי, ואני רוצה רגע, זה גם חומר שלקחתי מכל מיני מאמרים, יש איזשהו מאמר, ואנחנו נצטט אותו, שאומר ככה, הקוד הגנטי של החיים מכיל ארבעה בסיסים טבעיים, בסיסים אלו משתדחים ליצירת שני זוגות בסיסים, מצד שני סולם ה-DNA, הם פשוט מסודרים מחדש כדי ליצור כל מיני יצורים, יצורים שונים, אנחנו יכולים למצוא כל דבר שהוא, למעשה, אנשים, חיות, פינגווינים, חיפושיות, ובעצם ארבעה הבסיסים הללו אחראים על כל החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אוקיי? זה כל מיני, החיים נוצרים מכל מיני צורות של אותם ארבעה בסיסים. במחקרם משנת 2014, שבו הצליחו לסנטז זוג בסיסי של DNA, יצרו החוקרים חיידק חדש שמשתמש בארבעת הבסיסים הטבעיים, שזה GATC, אבל שדרגו את זה והכניסו שם גם זוג של בסיסים סינתטיים שנקראים Y ו-X בקוד הגנטי של ה-DNA. אז אותו פרופסור פלויד ועמיתיו ומכון סקריפט הראו שכאשר האורגניזם החד תאי שהונדסו בעצם יכול לשמור לנצח על הזוג הבסיסים הסינתטיים בעת חלוקתו. זאת אומרת, הופך להיות שם משהו לא אנושי, משהו ביוני, אולי באמת אנחנו יכולים בזכות הדבר הזה להפוך לחייזרים שאנחנו כל כך מפחדים מהם. Who knows? ופה אני רוצה שוב לדבר על הזרם החשמלי, למה דווקא זה סוג של מחט שמייצרת זרם חשמלי. זאת טכנולוגיה, טכנולוגיה של הנדסה גנטית, שיכולה לשתול קוד, ממש קוד, קוד גנטי, זה כמו קעקוע, אבל זה שותל את הקוד. קוד גנטי בתאי האור, תאי האור האנושים, ובעצם מה שהוא עושה, זה לוקח שבריר שנייה, הזרם החשמלי בעצם פותח את התאים, התאים מתחילים להפוך לתאים חדשים, לפי הקוד הגנטי שהושתל בהם. מכת החשמל ממש פותחת את התאים ומשנה בתוכם את ה-DNA, כדי שיכיל את ה-DNA הסינתטי שיוזרק במקביל. נשמע שזה לא ממש חיסון לקורונה, אלא יותר הפיכת בני אדם לגזע אנושי חדש ולא מוכר, שיהיה חצי אנושי, חצי סינתטי, חצי חייזרי, שמעולם לא נראה על פני האדמה. מוזר, בהחלט מוזר, ואני שוב מזמינה את כולכם פה לעשות את החקירה הזאת בעצמכם. יש מאות סרטונים שמדברים על ה-DNA המהודס הזה, על כל מה שאני כרגע מדברת, תחקרו בבקשה, תחקרו בעצמכם, והמחילה היא עמוקה, אבל תחקרו, אל תסכימו ללכת כצאן לטבח אחרי שום דבר שלא חקרתם בעצמכם. אז אנחנו מדברים על שבבים, אמרתי לכם, מדע בדיוני התוכנית היום, אז שבבים הם בעצם בעלי יכולות מתקדמות ממה שאנחנו בכלל יכולים לדמיין, הם יכולים להיות סתם איזשהו ברקוד תמים, והם יכולים להיות סוג של משהו שממש מאפשר שליטה על הגוף שלנו מרחוק, אינטליגנציה מלאכותית, ביו-ננו מחשבים, או שפשוט באמת יכולים לגרום למוות, כפי שדוקטור ג'ודי מייקוביץ' אמרה. מה זה ננו? ננו זה בעצם מיליארדית המטר. ננו-טכנולוגיה, למי שלא יודע, זה טכנולוגיות בגדלים מיקרוסקופיים. משתמשים בזה בהרבה מאוד, בצבא משתמשים בזה, לוחמה משתמשת בזה. זו טכנולוגיה שהיא רעילה. לפי מה שאנחנו יודעים, היא טכנולוגיה מסרטנת, יוצרת מוטציות גנטיות, ואין באמת עד היום פיקוח ובדיקות בטיחות מספיק ארוכות טווח שאנחנו יכולים להסתמך עליהם ולהתבסס עליהם. עכשיו בואו נדבר עוד טיפה על השבבים. יש לנו שבב שנקרא RFID, שזו טכנולוגיה שמושתלת בתוך גוף האדם למטרה של זיהוי, מעקב, ואפילו יכולה להיות סוג של כרטיס אשראי. ואיך ראיתי עכשיו אנשים שהם מושתלים ברצון, כבר הם אומרים, הם יכולים לפתוח את הדלת של הבית, הם יכולים לפתוח את המחשב, כל מיני גאדג'טים כאלה שהם בעצם בוחרים לעשות. הטכנולוגיה הזאת בעצם נועדה לעבוד עם הרשת של ה-G5, ובעצם לספק איזשהו מעקב טוטליטרי, טוטלי, אחרי אזרחים. זה וזה עובד ביחד, אוקיי? אני רוצה שתבינו את התוכנית הזאת. זאת אומרת, אם בסופו של דבר אותם שבבים עם ה-RFID יושתלו כטכנולוגיה בגוף האדם, הם יעבדו בסינכרוניזציה מלאה עם רשת ה-G5. היי, קריפי, קריפי, קריפי. יש היום שבב RFID שהוא בגודל של 150 ננומטר, שזה גודל של חיידקים ווירוסים, כן? זה מיקרוסקופי, אי אפשר לראות את זה בעין. שתבינו כמה הדבר הזה קטן, ויש על זה גם סרטונים. כנסו ותחפשו. בדרך כלל הננו-טכנולוגיה מיוצרת למטרות של מלחמה, כך שמראש הדבר הזה בכלל לא מיועד למטרות רפואיות, אבל אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת עולם חדש, והכל הולך להיות רובוטי ומחשבי וטכנולוגי וננו-טכנולוגי. אז בעצם על פי הרבה מאוד אנשים, מגפת הקורונה יכולה לשמש כתירוץ בהחלט מושלם כדי לעודד חיסונים שקשורים לננו-טכנולוגיה. אם אנחנו מסתכלים, באמת מסתכלים ברמה הריאלית, לוקחים את הדבר הזה עכשיו, מנתקים אותו מקונספירציות, מנסים לחשוב שנייה רגע ממקום באמת באמת נקי, אז אנחנו באמת יכולים לראות איזושהי hidden agenda שקשורה לאיזשהו תירוץ של אותם חיסונים ו-G5 ביחד. השבב הזה גם קשור לסגנון של כלכלה עולמית חדשה, הסדר העולמי החדש, שבעצם לא יהיה לנו כסף, אלא כל הכסף שלנו יהיה בתוך השבב הזה. כל כרטיס האשראי למעשה של האדם יהיה על ידי קריאה מרחוק של השבב המושתל. אנשים ידעו בעצם כמה יש לך, כמה כסף יש לך רק באמצעות השבב הזה. תחשבו גם שאפשר בלחיצת כפתור לרוקן לך גם את כל הכסף הזה בעתיד, אם לא תהיה אזרח ממושמע, בדיוק כפי שעושים היום בדיקטטורת סין, אוקיי? בדיקטטורת סין היום יש, האזרחים מדורגים לפי כמה הם אזרחים טובים, ויש כל מיני סנקציות שעושים למי שאזרח לא מספיק טוב. לפי מה שאנחנו יודעים בעניין התוכנית של האג'נדה, הם רוצים בעצם לשרוף את השטרות, את שטרות הכסף, ובעצם לייצר איזשהו משבר כלכלי עולמי, גלובלי, כפוי, ככל האפשר קשה וממוטט, כדי שבעצם בסופו של דבר נאפשר, הם סוג של ישכנעו את האוכלוסייה שהדרך היחידה להציל את הכלכלה העולמית, הגלובלית ואת עצמם, זה לשנות את הסיסטם, לשנות את המערכת הכלכלית העולמית, ולמערכת שהיא לחלוטין דיגיטלית, ממשלה אחת, כסף אחד, מדברים על זה שהם רוצים את המעוז שלהם בירושלים רבתנו, ואנחנו מבינים גם את כל החוקים שכרגע הוברחו מתחת לאף שלנו, חוקי הסגר, חוקי החירום, בהחלט, בהחלט חברים, מעורר המון המון מקום לתהיות ולפחדים ומחשבות, באשר לגורל שלנו כאנושות, לקראת מה אנחנו הולכים. כל אדם צריך לקחת את האחריות על חייו, על חיי הקרובים שלו, אחריות אישית. ופה אני רוצה רגע שנייה לדבר על עיתונאית מדעית אוסטרית, אני רוצה להקריא גם משהו שהיא כתבה, ג'יין, קוראים לה ג'יין בורגמייסטר, בעצם היא אומרת שהחיסונים הם לא חיסונים, הם נשק ביולוגי. בשנת 2009 היא הוציאה כתבה, מאמר שלה, שבעצם במאמר עצמו היא מגישה עם המאמר כתב אישום פלילי נגד ארגון הבריאות העולמי, ובעצם, ונגד גורמים אמריקאים ומנהלי עסקים, וכמובן ביל גייטס לדעתי בתוכם, ולטענתה, אז, 2009, מגפת שפעת החזירים, אנחנו מדברים על אותם הדברים, כן? זה גם מגפה, קראו לה מגפת שפעת החזירים H1N1, היא בעצם טוענת שהמגפה עצמה הייתה מתיחה שנועדה למכור חיסונים. אנחנו יודעים שהחיסונים, מי שכרגע ימכור אותם לכלל העולם, יעשה ביליונים של דולרים, ועל הדרך גם יתרום לתוכנית הדילול האוכלוסין. אז ג'יין בורגמייסטר, העיתונאית האוסטרית, עורכת המון תחקירים, ומגישה ל-FBI האשמות פליליות ממש נגד ארגון הבריאות העולמי והאום ובחירי ארצות הברית, ובעצם היא טוענת שהנגיף של שפעת החזירים תוכנן במעבדה כדי לייצר מגפת שפעת בכדי למכור את אותם חיסונים. היא קוראת לזה מעשה של ביוטרור, לא פחות ולא יותר ביוטרור. אם עד עכשיו לא נחשפתם למושג הזה, אז שתדעו שיש כל כך הרבה רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו הולכים למקומות מפלצתיים. יש דבר שנקרא ביוטרור, ויש כאלו שסוברים שהקורונה היא גם מעשה של ביוטרור. אז האשמות שלה בהחלט נועזות, אבל עם זאת, הם גם נחקרו, והדברים שהיא מדברת עליהם מתועדים בקפידה, ונשענים גם על עדויות ממחקר מדעי, או כמה מחקרים מדעיים, וגם פעולות משפטיות ורעיונות עם מדענים בולטים. מה שהיא עשתה בעצם זה חיברה את הנקודות, כמו כולנו, כמו כל חוקרי האמת שכרגע מסתובבים בעולם, וזה לא משנה אם אתה עיתונאי או אפידמיולוג, או שאתה שדרן רדיו או טלוויזיה, או מטפל. אתה חוקר של האמת, והכל היום נמצא על פני השטח, אתה רק צריך בלחיצת כפתור להיכנס ולחקור. הכל נמצא, הכל out there, וזה גם היופי שנמצא בתקופה שלנו, וזה גם הכאוס והקושי הגדול, כי יש גם הרבה מידע שהוא לא בהכרח מדויק, שמציף אותנו, והרבה פעמים לא יודעים למה להאמין. אבל אני כן אומרת לכם, קחו את ההחלטה להיות חוקרי אמת של הקיום שלכם, ותתחילו לחקור בעצמכם, תתחילו להיות העיתונאים, החוקרים, האפידמיולוגים, הרופאים של עצמכם. אם אין אני לי, מי לי. אז באמת, אחד הנקודות מפתח של בורגמייסטר זה שהיא בעצם אומרת שהזן החדש של שפעת, השפעת הזאת מכילה מבנית, סינתטית, גנים שהם... של ציפורים, בני אדם, חזירים מיבשות שונות, שהיא בעצם אומרת שאין סיכוי, אין סיכוי שאם הטבע, Mother Nature, שילבה אותם באופן טבעי. לא יכול להיות שזה נוצר מציפורים חזירים ושלושה נגיפי שפעת אנושיים. מה שהיא אומרת זה שסביר שזה יוצא במעבדה, ובמיוחד במעבדת נשק ביולוגי, מה שמחזיר אותנו לאותה מעבדה בווהאן, שמומנה על ידי ממשלת ארצות הברית בתקופת אובמה. שימו לב כמה שנים הדברים האלה, אנחנו כאילו רואים רק עכשיו את מה שקורה, אבל למעשה הדבר הזה כבר שנים מתוכנן בקפידה, זו תוכנית סדורה. זה לא קרה עכשיו חברים, וזה לא קרה במקרה. אוקיי? הועברו כספים למעבדה הזאת לצורך מחקר, יש כאלה שטוענים שכבר בחיסונים בחורף שעבר היו כבר חיידקי הקורונה, ולכן מרבית האוכלוסייה אפשר לראות בדמה את אותו נגיף, אפילו שהוא מוחלש או מומת, אבל הוא נמצא שם, ולכן בכל הבדיקות הסרולוגיות של ה-PCR, אנחנו יכולים לראות את זה אצל מרבית האוכלוסייה, מה שנותן לנו מצע נפלא לייצר מגפה, או נקרא לזה פלן דמיק. אם אנחנו יכולים למצוא את הנגיף הזה אצל כל כך הרבה אנשים באוכלוסייה, אז מן הסתם הוא פשוט קיים שם, זה לא אומר שאנחנו באמת חולים בו. אז בואו נחזור רגע לאותה המדענית. היא בעצם אומרת, Mother Nature לא משלבת באופן טבעי ציפורים חזירים ושלושה נגיפי שפעת אנושיים, ויתר על כן כמה מדענים מכובדים שבדקו את ה-H1N1 אומרים שהנגיף בהחלט מכיל את אותם זנים של שפעת הפנדמית הספרדית מ-1918. זאת אומרת, מה הסיכוי שיהיה בו גם את השפעת הספרדית, גם ציפורים חזירים, שלושה נגיפי שפעת, כאילו זה פישי. זה לא יכול לקרות לא בצורה כזאת כדרך הטבע. זה רק אם יושבים בצלחת פטרי, במעבדות שם, ושמים את כל הדבר הזה ועושים ממנו מיקס גנטי ויוצרים נגיף חדש לחלוטין. זה שפעת שבעצם מורכבת מחדש על ידי פתולוגים מולקולריים. היא אומרת, מכון הכוחות המזוינים לפתולוגיה בוושינגטון הבירה. היום כבר אנחנו מבינים שיש מעבדות בסין, בווהן, ויש גם מעבדות בארצות הברית שעובדות במקביל. וזאת בעצם הלוחמה האמיתית, חברים, שממנה אנחנו לא ידענו שאנחנו צריכים לפחד, כי כל הזמן פחדנו למעשה מטילים וממלחמות של בין ארצות ודתות. אנחנו היום מבינים שהלוחמה המסוכנת ביותר זו לוחמה בעצם ביולוגית. נגיפים שאפשר להנדס אותם גנטית במעבדות ולהפיץ אותם ולגרום למה שכרגע למעשה קורה. נקודה נוספת שגם דיברה עליה דוקטור מייקוביץ' זה שהחיסונים הם בעצם מזוהמים. הם מזוהמים. שימו לב בסרטון כשהיא דיברה, היא אמרה שהם לוקחים חיסונים שמזוהמים, שהם ניתנים לקהל הרחב, שמביאים כבר איתם את המוות ואת המחלות. ומה שמלחיץ עוד יותר זה, היא מטריעה גם כן אותה העיתונאית, על התוכניות להפוך את החיסונים לחובה במספר מדינות כתגובה למגפה כלשהי שמיוצרת, בדיוק כמו שקורה כרגע, בדיוק אותו סנריו. ועל פני השטח זה בהחלט נראה מאוד מאוד מוזר, מה שהיא אמרה אז, היום אנחנו כבר מבינים יותר ויותר שיש בהחלט דברים מדהיגים במה שהיא אומרת, יש אפילו אמת, ושאולי באמת מדובר בנשק ביולוגי. אני שוב מסייגת ואומרת אולי, אני לא פה כדי לתת לכם שום החלטה חד משמעית, לא מתפקידי, אני פה כדי לשים לכם את העובדות ואתם תחליטו לבד, אבל בהחלט יכול להיות שמדובר אולי בנשק ביולוגי. של בעצם מחלה שהונדסה גנטית במעבדה, נגיף ששוחרר במכוון כדי לעורר חובה המונית לחיסון עם חומר שהוא נשק ביולוגי לכל דבר ועניין. אנחנו יודעים היום שביל גייטס היקר, ביל גייטס, קשור להרבה מאוד דברים מאוד מאוד מסוכנים, קשור למגפת הקורונה. אנחנו מכירים את Event 201, אני דיברתי על זה בתוכניות הקודמות שלי, שבעצם ביל גייטס ושאר עשירי העולם עושים שם סימולציה, כממש חודשיים לפני התפרצות המחלה, בנוגע להתפרצות עולמית של וירוס לא אחר מאשר הקורונה. זאת אומרת, איך ביל גייטס יכול לחזות את המגפה הזאת, ואיך הוא עושה סימולציה בארצות הברית, ומדבר ככה בריש גלי על הווירוס הזה. אנחנו יודעים שביל גייטס קשור לעידוד ומימון חיסונים, שחלקם נמצאו בצורה ודאית כרעילים, ומייצרים עקרות ומסרטנים, וילדים שנותרו בכל מיני מקומות בעולם, אפריקה, נותרו באמת עם המון המון בעיות קשות, בריאותיות. אנחנו יודעים שביל גייטס תומך גם ברשת G5, שאמורה לעבוד ביחד עם אותם שבבים, RFID. G5, שזה בעצם הערים החכמות שמתכננים לנו, והם כבר אוטוטו יוצאים לדרך, כחלק מהסדר העולמי החדש. והוא השקיע, אותו ביל גייטס, 80 מיליון דולר בתכנון לבנות עיר חכמה כזאת. יש גם קישורית לסרטון. אם תרצו, אנחנו נוכל לפרסם אחר כך את כל הכישוריות האלה. ביל גייטס גם תומך בחוקי כפיית הסגר, הוא מדבר על סגר, גם לזה יש לנו קישור לסרטון שהוא מדבר על הסגר, הוא גם תומך בלחסן אנשים בעזרת הננו-טכנולוגיה, שיכנסו לגוף דרך הזיעה של האור, והוא תומך בהקמת סגנון כלכלה חדש ללא מזומן, העתיד מבחינתו, ומשקיע מכספו לקידום רעיון יחד עם עוד מגוון ממשלות ותאגידים, וזה כל מה שהם מתכננים לנו חברים מזה שנים רבות. זה, אנחנו כרגע רואים את הדברים על פני השטח, כי התוכנית בעצם הפכה מסמויה לגלויה. זאת אומרת, זה השלב שבו התוכנית הזאת שהתנהלה כל הזמן המחשכים ומאחורי הקלעים ומדברים עליה בפגישות נסתרות, היא פתאום מקבלת תאוצה ואנחנו רואים אותה יוצאת מהנסתר אל הגלוי. אנחנו יודעים שביל גייטס תומך במערכת, במערכות של תעודות זהות דיגיטליות, השתלת השבבים, בתירוץ של להילחם בקורונה, אבל אנחנו מבינים באמת מה hidden agenda שעומדת מאחורי הדבר הזה. בקיצור, סדר עולמי חדש, פר אקסלנס. הוא כמובן גם תומך בדילול אוכלוסין, דיברתי על זה בתוכנית הקודמת. אני ממליצה לכם לראות את התוכנית הקודמת, אני גם הראיתי שם סרטונים שהוא מדבר על זה בגלוי, בריש גלי, על במות ובתוכניות טלוויזיה. הוא טוען שהילודה צריכה להיות מופחתת, כי אנחנו מתרבים יותר מדי, וכי יש פחמן דו-חמצני. תסתכלו על התוכנית הקודמת. הוא גם אומר, ויש גם קישור, אם אתם רוצים אנחנו נצרף את זה אחר כך, שבעצם ההשקעה הכי טובה שאי פעם הוא עשה זה להשקיע מיליארדים בחברות שמעודדות חיסונים, וכך הוא הפך את ה-10 מיליארד דולר שלו ל-200 מיליארד. הוא גם מתגאה בזה בכסף שהוא בעצם השקיע ועשה תודות לזה. בואו נדבר קצת על עדויות ועל דעות של חוקרים בנוגע לחיסון בעקרות. כשאני אומרת את זה, חיסון והכרות, יש איזה גם סרטון שפעם שעברה בתכונית שעברה הראיתי שבעצם ביל גייטס ואשתו מדברים, מלינדה, ממש מדברים על זה שצריך לעקר נשים באפריקה ולהוריד את הילודה. ושוב, אנחנו פה מקשרים את העניין הזה של התוכנית לדילול אוכלוסין וחיסונים. זאת אומרת שאם לפי מה שחוקרים אומרים, 97% מקבלי חיסון הקורונה יהפכו עקרים, קיבלתם את התוכנית המושלמת לדילול אוכלוסין. כי בעצם זה לא יקרה באוכלוסייה הרי מיד. אתם לא תראו את זה מיד מהרגע שקיבלתם את החיסון. מה שאתם תראו זה בעצם במשך זיקח 10 שנים, ואז אחרי 10 שנים בבת אחת תהיה איזושהי ירידה חדה מאוד ביכולת הפריון של אנשים, ואנשים לאט לאט גם ימותו, אבל לא תהיה ילודה חדשה, ואז אנחנו בעצם נראה את ההכחדה לאט לאט, את אותו דילול אוכלוסין שהם כל כך שואפים להגיע אליו, הכחדה של המין האנושי שהם בעצם חלק ממנו, ואז אנחנו נראה בדיוק את מה שמראים לנו גם בכל הסדרות, שהוא סיפורה של שפחה, מי שלא ראה, שבעצם נגיף מסתורי, תקשיבו, מראים לנו הכל, זה לא להאמין, מראים לנו את כל מה שיכול לקרות בעתיד בסדרות האלה. מה שנקרא, אל תגידו שלא אמרנו לכם, זה שאתם לא יכולתם להכיל את זה ולתפוס את זה ולקלוט את זה, וזה בעיה שלכם. אבל אנחנו אמרנו, כמו שאתם זוכרים בסדרה סיפורה של שפחה, אחרי כדור הארץ הגיע לאיזושהי נקודה שבה בעקבות איזשהו נגיף מסתורי, נשים איבדו את יכולת הפריון שלהם ולא יכלו ללדת יותר ילדים, כך ש... בעצם רק נשים פוריות היו נחטפות מהמערכת הכללית, ובעצם היו, הכניסו אותם לתוך סדרה נוראית. אני מצד אחד ממליצה לכם לראות, מצד שני אני אומרת לכם, זה הפסיכופתיה בהתגלמותה. אותם נשים היו נלקחות להיות עבדות, רחם של להשכרה, מה שנקרא, והיו רק העשירים יכולים לקחת את הנשים הללו ולעבר אותם עם הזרע של הגבר, כי הגברים עדיין אמורים להיות סוג של פוריים, לא כולם, כי הנשים לא יכולות ללדת, ובעצם אותם נשים נאנסות שוב ושוב ושוב, הופכות להיות פרות, ממש פרות, יש להם, ממש שמים להם פה מספר באוזן, כמו ששמים לפרה, והן משרתות את האג'נדה שלהם בעצם כן להמשיך את הילודה. אני לא רוצה לחשוב שזה בהחלט יכולה להיות אפשרות, אבל זה קריפי ומעורר המון המון פחד, הדבר הזה. עכשיו אני רוצה קצת להראות לכם רגע באמת איזשהו סרטון שמדבר על העניין הזה של פריון וחיסונים. תסתכלו טוב טוב, הוא מדבר בדיוק על זה.
Hello everybody. I'm here today to give you some more information about who's involved in the vaccine trials and the production of the vaccine, and some information from an alleged GSK insider who believes that certain antigens are going to appear in the vaccine that are going to be harmful to people. And we'll get into that. But first, I just wanted to kind of look at who is running the vaccine trial. And Dr. Andrew Preston spoke on television the other night. And he's from the Department of Biology and Biochemistry at the Milner Center for Evolution at Bath University. And just looking at the connections between people and Bill Gates, Bill and Melinda Gates Foundation, we found out that he had been given a £28 million grant from the Bill and Melinda Gates Foundation. The people that he worked with, and I'll just quickly run through this. So his collaborators, and this is all on his page at Bath University, is Dr. Eric Harville from Penn State University. He got a £10 million grant from Bill and Melinda. Dr. Ernest from the University of Baltimore in Maryland. They're a massive university. And so the people that he works with there got £7 million. 2.9 of that came from the Bill and Melinda Gates Foundation. The rest came from the National Institute of Allergy and Infectious Diseases in America, which is run by Anthony Fauci, who is the Chris Whitty of America. There's also a Dr. Caroline Cole. She got 14.5 million. He works with her. Then you've got people who are continually funded. Dr. Philippe Dahoti and Philippe Goffin. They regularly receive support from the Bill and Melinda Gates Foundation. So that's who he works with, both here in the UK and in America, Dr. Andrew Preston. And he also works with GSK Biologicals. And they produce, basically, they've got the biggest vaccine production factory in the world in Wavre in Belgium. And it's, they produce 2 million doses of over 30 vaccines every single day. Okay, so that's Dr. Andrew Preston. He has clearly got links, major links, with Bill and Melinda Gates Foundation. And we've discussed how they've infiltrated the vaccine network. And now we're talking about how they're interfering and trying to manipulate the human trials and delivering these vaccines. So our insider has sent us information, essentially, claims that the vaccine has already been made and it contains various antigens and a concoction of chemicals, basically, some of which he has delivered to us. So this is what's going to be in there, we believe. So this is not necessarily, I mean, we're one foot in this and one foot out, but I'm going to go through this. I'm going to present it as though it's the truth, because I believe it is. So there's going to be an anti-HCG antigen. Now, this is HCG is something for causes sterility in women. And it is also combined with HCG and OLH and 37 amino acid carboxy terminal peptides, known as CTP, are also in there. The principle of anti-HCG vaccine is to introduce antibodies which combine to HCG and render it biologically inactive. Out of the 63 women they tested with this HCG, 61 of them became infertile. So out of 63 women they tested, GSK tested with this antigen, this concoction of chemicals, 61 became infertile. They believe that's what's in the vaccine. There's also, so that's the female one. The male, what's going to appear in the male vaccines, we believe, is called GnRH, and it results in decreased testicular size. So your testicles are going to shrink. A drop of testosterone levels and marked atrophy of the prostate. This is a sperm-specific mitochondrial antigen. And so what that does is this chemical attacks the sperm, kills its mitochondrial DNA. So it has nothing to live with. So it will still be alive, it will still be swimming around, but when it goes to the egg, it will have nothing to deliver into that. Its mitochondrial DNA will be damaged. it will be dead. And they tested this on baboons. It's a specific sperm-specific mitochondrial antigen produced an antibody response in baboons and reduced fertility in the females. So that basically means that when these male baboons had sex with female baboons, simply by delivering their sperm into them, they made the females infertile. So if this also is in there, in these vaccines, then men who have sex with unvaccinated women will make them infertile, and everyone else will be infertile, will become infertile. Now, apparently, this isn't going to be seen in the population for 7 to 10 years. Then there will be an explosion of infertility. And what will happen, as I've been told, is that people will die and people will continue dying, but no one is going to be reborn, thus reducing the population of the United Kingdom massively. Oh, pretty much within a few years.
Okay. טוב, אז חזרנו. הוא אומר שם דברים מזעזעים, מזעזעים, שבעצם בתוך ה... בתוך החיסון למעשה, כשהם עשו את הבדיקות עם הבטא ה-ACG, מצאו ש-63 מתוך נשים, שבעצם מתוך 63 נשים שלקחו את החיסון הזה, 61 הפכו עקרות. ולגבי הגברים, זה הורג את ה-DNA המיטרוכונדריאלי, ובעצם של הזרע של הגבר, ומשאיר גם עקרות גברית וגם עקרות נשית. חברים, להתעורר, חברים, להתעורר, להתעורר, להתעורר ולהתחיל לקחת אחריות על החיים שלכם. תתעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. אל תתנו לאף אדם לגעת בגוף שלכם ובגוף של הילדים שלכם ללא אישורכם, כל עוד אתם לא יודעים מה הדבר הזה מכיל. בואו נסיים באיזושהי דעה של רופא איטלקי, ככה משהו אופטימי, שטוען שלא צריך חיסונים, הוא בעצם אומר, ואני מצטטת, וירוס הקורונה נחלש יותר ויותר, ויגווה מעצמו ללא צורך בחיסון. הוא לא מבין מה כל המאומה סביב זה. רופא איטלקי בכיר בבית חולים בצפון איטליה, הוא אומר, אם בעבר התנהג הווירוס כמו נמר תוקפני, היום הוא משול לחתול, חתול פרה. ובעצם קוראים לפרופסור פרופסור, פרופסור מתאו בסטי, רופא בכיר, מנהל מחלקה למחלות זיהומיות בית חולים סן מרטינו בג'ואנה, בג'נואה, בצפון איטליה, ולטענתו בעצם נגיף הקורונה משתנה עם הזמן מבחינת דרגת החומרה, הגיוני, אבולוציה, מבחינת דרגת החומרה שבה הוא תוקף את הנדבקים בו, הוכחה לכך היא שמטופלים כיום שורדים את המחלה במצבים שבהם עד לפני זמן הם היו נפטרים ממנה. אז הוא העניק איזשהו רעיון לעיתון הסנדיי טלגרף ואמר, אפילו מטופלים בני 80-90 מתמודדים היום הרבה יותר טוב עם נגיף הקורונה ממה שהיה בעבר, וזה רק בתקופה יחסית קצרה, תחשבו, זה עוד לא שנתנו לנגיף הזה באמת לעשות את האבולוציה שלו ולעבור ולהיכחד מעצמו ולעבור את החיסון העדר, כי הרי כל כך הרבה נגיפים נולדו פה בעולם הזה, ועם הזמן למדנו לחיות איתם ולמדנו לחיות לצידם, והגוף שלנו פיתח את היכולת שלו להילחם בהם, ועם הזמן הם הפכו להיות ממש מוחלשים ולא כל כך מסוכנים בעבורנו. אז מה שהוא אומר, אפילו מטופלים בני 80-90 מתמודדים היום טוב יותר עם הנגיף קורונה, שהם היו בעבר יכולים למות בתוך יומיים עד שלושה, המצב כרגע לא כך. הוא אומר שאחת האפשרויות לירידה ברמת הקטלניות של הווירוס הוא שהוא עבר איזושהי מוטציה, מוטציה שהפכה אותו פחות הרסנית עבור ריאות בני אדם. אם הטענות של פרופסור בסטי נכונות, ייתכן שהאנושות בהחלט לא תזדקק לחיסון כנגד הנגיף. אנחנו מאמינים שאנחנו בכלל לא זקוקים לחיסון הזה, ושניתן לטבע לעשות את שלו. ניתן לגוף של בני האדם להיות מספיק חזק ולהילחם בנגיף הזה, וניתן לאבולוציה לעשות את של עצמה. אנחנו לא צריכים לשחק את תפקיד האלוהים, ובטח שלא להוציא לפועל תוכנית סטנית וזדונית ומפחידה ואפוקליפטית כמו הדילול לאוכלוסין. זהו חברים, מוזמנים לשתף את הסרטון הזה למי שרק אפשר, להפיץ את האמת, להפיץ את המידעים הללו, לחקור בעצמכם, לא להסתמך על שום דבר, גם לא על שום דבר שאמרתי פה, לחקור לבד ובעצמכם. מאחלת לכם רק טוב ורק אהבה. ביי יקרים, ביי ביי.